בימים שבהם ישראל נערכת לבחירות, בפעם השנייה בתוך כמה חודשים, ניכר שהסוגיה המדינית, שפעם הייתה במוקד הדיונים והוויכוחים בין המפלגות, הסדר קבע בין ישראל לפלסטינים, כמעט אינה באה לידי ביטוי במסרים ובנאומים של המועמדים מימין וגם משמאל. איך זה שסוגיות כמו פתרון שתי מדינות, ובפרט מעמד ירושלים, מעמד ההתנחלויות ועוד ועוד נושאים מהותיים בהקשר הזה, כבר אינם תופסים מקום מרכזי בשיח הבחירות? האם הציבור או הפוליטיקאים איבדו עניין בנושאים האלה? והאם החלטות מדיניות בסוגיות היחסים בין ישראל לפלסטינים רלוונטיות בעידן שבו אנחנו חיים? ננתח עכשיו את המשמעויות של הידחקות הדיון בסוגיות הליבה של הסדר הקבע בין ישראל לפלסטינים הצידה, בעזרת עורך הדין גלעד שר, ראש המרכז למסע ומתן יישומי במכון, ולשעבר ראש צוות המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. שלום גלעד.
שלום, שלום.
אז נתחיל מהנושא שבו התמקדתי בפתיח. איך זה שהשלום הוא כבר לא מילה שימושית בלקסיקון הפוליטי של הבחירות, ואולי בכלל בפוליטיקה הישראלית בת זמננו?
נראה לי שאנחנו נמצאים על רצף של תופעה, של מגמה, שהולכת ומתגברת בשנים האחרונות. אני חושב שאפשר לסמן את קו פרשת המים ברצח ראש הממשלה יצחק רבין בנובמבר 95, כשהרוצח יגאל עמיר תכנן לסכל את מהלכי השלום, ופעל הלכה למעשה כחודש ושבוע לאחר שנחתם הסכם מאוד גדול, הסכם אוסלו ב', הסכם הביניים בין ישראל לבין הפלסטינים. בעיניי זה מסמל את אחד מן השיאים, או מרגעי השפל, יותר נכון לומר, של יכולתה של החברה הישראלית להכיל מחלוקות פוליטיות ואידיאולוגיות בצורה שהיא בלתי אלימה. וזה נובע מכך שיש מגמה הולכת ומתגברת, הולכת ומתמשכת, של מסגור של תפיסת עולם שתומכת במהלכי שלום, במתינות מדינית, ככזו שאחראית לכל חוליי המדינה. ותיוג של אלה שאוחזים בתפיסת העולם הזאת, בעיקר המנהיגים, כשונאי ישראל, כבוגדים, כסייעני טרור, כחלשים וכדומה. ובעצם יש כאן איזושהי קבוצה שכביכול תפסה בעלות על הפטריוטיות, על אהבת הארץ, על הלאומיות. ואנחנו מנתחים את זה במאמר שפרסמנו דה-לגיטימציה של מקדמי השלום בחברה הישראלית, ומראים איך הדבר הזה קורה. לכן, אם לקשור את זה לשאלתך לגבי הבחירות, כמובן ששום מנהיג של שום מפלגה, שום מצע של איזושהי רשימה שרצה בבחירות, איננו רוצה להצטייר כחלש, כבלתי פטריוטי, כאחד שאיננו דוגל בכוח הזרוע כדי לטפל בסכסוכים אלימים מסביבנו, ונדמה לי שאנחנו הולכים ומתרחקים באופן מאוד לא מוצלח מן השאיפה הלגיטימית לשלום שעמדה ביסודה של המדינה הזאת. במגילת העצמאות שלנו נאמר שהיא צריכה להיות המדינה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, ושהיא אמורה להושיט יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן. אנחנו עמעמנו מאוד את המסר הזה לאורך השנים.
אתה פתחת את הדיון בבעיה או הסוגיה שהצגת ברצח רבין, ואולי התופעה שאנחנו מדברים עליה, שמתבטאת במיוחד בשנים האחרונות, היא לא רק שיקוף של שינויים תפיסתיים, אידיאולוגיים, מגמות של הקצנה בחברה הישראלית, אלא גם מעין תמונת מראה של המציאות בינינו לבין הפלסטינים, ונתחבר גם לסוגיות עכשוויות, סוגיית ההסדרה המדינית עם חמאס, שהיא זו שנותנת את התוקף של כל ה... התפתחויות המדיניות והביטחוניות של הזמן האחרון, ולא איזשהו תהליך מדיני שלא ברור אם הוא יכול להתממש כעת בין ישראל לרשות הפלסטינית, במיוחד על רקע המשבר בין הרשות הפלסטינית לממשל טראמפ. האם לאירועים האלה אין השפעה משמעותית על התהליך תיארת.
בוודאי, אתה תיארת, תיארת את המצב באופן שמשקף נכון את, את התפיסה הכוללת היום של מגעינו עם הפלסטינים, וגם תמונת ראי של מגעיהם איתנו. אנחנו מדברים על הסדרה, אנחנו מדברים על הפסקת אש, אנחנו מדברים על סידורים כאלה ואחרים בתחום הכלכלי, בתחום התשתיות, בתחומים אחרים. אנחנו מדברים על שיתוף פעולה ביטחוני שיש או אין, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, בינינו לבין הפלסטינים על פי ההצהרות, ואנחנו מתרחקים מאוד מהתפיסה שבסופו של דבר למדינת ישראל נדרש גבול בינה לבין הפלסטינים. כדי שנגיע לכך שיהיה כאן גבול, אני לא מדבר לא על הסדר קבע ולא על הסדר ארוך טווח, אנחנו צריכים להתחיל לתכנן מהלכים שהם אינם מהלכים של זבנג וגמרנו, שאפשר לכנות אותם כמהלכים מנותקים לחלוטין מן המציאות, והם אכן כאלה. אבל כפי שאתה יודע, יש לה מכון שאנחנו כרגע מקליטים באולפן שלו, את השיחה הזאת, למכון יש תוכנית, יש מתווה, שהוא מתווה מדורג, אחראי, מתוך תפיסה של ביטחון לאומי, שהיא תפיסה אסטרטגית, כוללת, איך להגיע להסדרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, במגמה, בסופו של דבר, יהיו כאן שתי מדינות לשני עמים, עם גבול ביניהן, ושאנחנו לא נמשיך להידרדר על מדרון חלקלק, לקראת מדינה דו-לאומית, אחת לכל היושבים בין הירדן לבין הים התיכון. השיח הזה, שהוא שיח של לא רק של מכוני מחקר, אלא של מרבית התושבים במדינת ישראל, מרבית האזרחים במדינת ישראל עדיין מאמינים בפתרון שתי מדינות לשני עמים, אבל כמספר המאמינים, כך מספר אלה שאינם סבורים שזה יקרה בימי חייהם, או שיש לזה איזושהי תכנות מעשית. התוכנית המדורגת, המתווה המדורג של הליכה עקב בצד אגודל עם הסדרי ביניים והסדרי מעבר וסידורים כאלה ואחרים, בסופו של דבר ההצטברות של המהלכים האלה עשויה להביא שלום ולהגיע להביא אותנו קרוב יותר אל היעד של מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, בטוחה ולגיטימית.
אני רוצה ברשותך להתמקד דווקא לקראת סיום בצד הפלסטיני. ונזכיר בהקשר הזה את ההכרזה של אבו מאזן לפני ימים אחדים על כך שכל מה שנותר מהסכמי אוסלו כבר לא תקף, לפחות ברמה הצהרתית, זה מה שהוא הודיע. לגבי הביצוע של זה, אני בספק אם אנחנו אכן נראה תוצאות ממשיות מיידיות בכל מיני ערוצים, ונדבר גם, כמו שהזכרת קודם, על עניין התיאום הביטחוני. אז על רקע הדברים האלה, אולי שואלים את עצמם הישראלים, האם בכלל ניתן לבנות על איזשהו סדר עתידי עם הרשות הפלסטינית, שמאיימת לשים קץ למה ששרד מהסכמי אוסלו? ואם כך, נשאלת השאלה, איזה מסר הרשות הפלסטינית בוחרת להעביר לישראל בימים האלה?
יש כאן שני מישורים להתייחסות. האחד, האם ישראל יכולה לעשות צעדים בעצמה, עצמאיים, שיגנו על יסודות הביטחון הלאומי שלה, מבלי שהיא תידרש לכך לשיתוף פעולה עם הפלסטינים. התשובה היא כן, ואני לא, אין לנו יותר מדי זמן לפרט, אבל יש צעדים עצמאיים שאנחנו יכולים לעשות, שמקרבים אותנו אל מציאות של שתי מדינות לשני עמים, ומשמרים את התנאים לכך שזה יקרה בסופו של דבר. זה המישור האחד. המישור האחר הוא ההצהרות של אבו מאזן, שאני למדתי ב-25 שנות היכרות עם האיש הזה, ומחקר סביב העמדות שלו, שיש פער גדול מאוד בין ההצהרות הפומביות שלו לבין מה שהוא בסופו של דבר עושה בשטח. התיאום הביטחוני בינינו לבין הפלסטינים, הוא אחד האלמנטים החזקים ביותר במגעים בינינו לבינם, והיציב ביותר במגעים בינינו לבינם, קיים כבר למעלה מ-10 שנים, כ-11 שנים מאז שהוא הוסדר וקיבל את היציבות שמאפיינת אותו מאז ועד היום. היו הרבה מאוד פעמים שאיימו להפסיק את התיאום הזה מהצד הפלסטיני, לא רק אבו מאזן אלא גם אחרים, כולל מעל בימת האום. הדבר לא קרה. היו לו מעט פעמים שאנחנו או הפלסטינים הצהרנו שהסכמי אוסלו הגיעו אל קיצם, ושאנחנו יוצאים מהם ונכנסים לאיזושהי תקופה אחרת. גם זה לא קרה. בסך הכל אנחנו נמצאים, לצערי, בשנתו ה-24 של הסדר הביניים שהיה אמור לחול למשך 5 שנים, אבל אנחנו עדיין מכבדים אותו, גם אנחנו וגם הפלסטינים, בחלקים גדולים מאוד ממנו. לכן נדמה לי שצריך להתייחס בספקנות הראויה להצהרה הזאת של אבו מאזן, וצריך לומר שגם לפלסטינים, בדיוק כמו אצלנו, אמנם במאפיינים אחרים, יש קשיים לא מעטים בשיח שהוא שיח מעבר למיידי ולנדרש מבחינה פוליטית פנימית. שיח של שלום, שיח של הסדר ארוך טווח, שיח של הליכה בתלם של תהליך מדיני, לא קיים לא אצלם ולא אצלנו. הסקפטיות כלפי הסיכוי שהדבר הזה יתרחש גוברת על כל שיקול אחר, וגם הדיבידנדים הפוליטיים של אמירה כזאת הם מוטלים בספק רב אצלם ואצלנו.
נסתפק בדברים האלה. תודה רבה.
תודה רבה.